כי אנחנו רוצים שניגע ממש בכל הפרטים שלה. נתבונן פעם כהקדמה בראש של הצבא. אני דווקא חסכתי לכם את התנ״ך כמו שרציתי לעשות השוואה בין הדברים האחרונים של דוד בספר מלכים, שאר הספרים שמופיע מול את הצבא כמו שמופיע אצלם, מקור אחד. מקור אחד זה ספר מלכים, זה מופיע אצלם במלכים א' פרק ב'. וקרבו ימי דוד למות, ויצאו את שלמה בנו לאמור. אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש. ושמרת את השפעות השם אלוקיך, ללכת בדרכיו, ישמור חוקותיו, מצוותיו, משפטיו, ודותיו, ככתוב בתורת משה, למען תזכיר את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם. למען יקים השם את דברו אשר דיבר עלי לאמור, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם לאמור, לא יקראת לך איש מעל כיסא ישראל. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, לאבנר בנר ולמסע בן יתר ולארגם. היה שם דמי מלחמה בשלום, וניתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו ונעלו אשר ברגל. ועשית כחוכמתך, ולא תורד צבאתו בשלום שאול. לבני ברזילי הגלילית תעשה חסד, היו באוכלי שולחניך, ככן קרבו עליי בבורי פני אבשלום אחיך. והנה עמך שמי בן גירה, בן הימיני לבחורים, והוא כלילה נקללה נמרצת, במחתים החניים. והוא ירד לקראתי ירדן, והשבה לו באשן למור עם עמיתך בחרב. ואתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה. וידעת את אשר תעשה לו, והורת את צבאתו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. אז הקורא פשוט, אפשר להאשים אותו לכאורה. אני רואה את הצוואה הזאת של דוד המלך, ובעצם את סיום דברי דוד בספר מלכים. כמו שאמרתי קודם, זה נראה כמו ניקוי שולחן. הוא מצווה את שלמה להיפטר משלושה אנשים משמעותיים ולקדם אחד. הוא מצווה להרוג, לא להרוג, אלא לדאוג שימות יואב בן צרויה, ולדאוג שימות שמי בן גירה, שניים, ולדאוג שיכובדו בני בזלי הגלעדים. בעצם, אנשים נראה בנפרד, בהרחבה, את הפרשה של יואב בן צרויה, אבל הביטויים כאן מאוד 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 קשים. ביתן דמי מלחמה בחגורתו של מותנה, ולא של רגליו, הופך אותו, את יואב, לאיש דמים. היה עשה נתנו מלחמה בשלום. דבר עליו מאוד קשה, כשאנחנו יודעים שכל תקופתו של דוד יואב בצורה שר צבא, וגם כשדוד רוצה שלום, בסוף הוא כן. בעצם הוא משאיר לשלמה הצעיר קצת עבודה מלוכלכת. מה שהוא עצמו לא עשה. יכול לפטר אותו בחייו. יכול לרוג אותו בחייו. אם אתה חושב שאת המעשים שעשה יואב לא עשה עכשיו, הוא עשה שנים לפני, או זה מלכות שאול. וכל השנים האלה הוא שר צבא ראשי של דוד המלך. ביטויים קשים מאוד שמבטל עליו כאן, ומצווה על שלמה בנו שהוא ממש רך בתחילת שנותיו, מצווה עליו לחסל את שר צבא ישראל. לא רק זה, גם שמי בן גירה, הוא לא איש פשוט, שמי בן גירה הוא רבו של שלמה. שמי בן גירה.
רבו של דוד?
של שלמה. הוא מצווה עליו להרוג אותו. ובהמשך זה שנראית... וגם כאן זה מעשה חריף מאוד. גם זה... ולבני מזל הגלעדי הוא מצווה שהוא יכול לשולחניך. אז מה יש בצבא הזאת? זאת אומרת, זה איזשהו סוג של, אמרתי, חיסור חשבונות, תיקון שולחן, כאילו, ברור כל הדברים שצריך לעשות, מה בעצם המשמעות של הצבא? במיוחד שהמילים האחרונות של דוד כאן, מאותה את סביבתו בדם שאול. זה הפרידה של דוד המלך מהעולם, איתנו. נגיד, סברה גם אמירה כזאת חריפה של נקמה ונקם.
לעולם הוא משאיר דווקא לא את זה, למה הוא לא עשה את זה בזמן?
נכון, שני אנשים האלה, גם יואב וגם שמעון מגירה, עשו את הדברים שלהם מזמן. להיפך, שמעון מגירה הוא מבטיח שהוא לא עושה לו כלום. אז הוא עושה את זה לשלמה. כמו שאתה שואל. זאת אומרת, זה לא נראה, שאנחנו נראה בזה שהם יואב בצורה איזשהו נפרד, כאילו כל אחד זה, ממש כל דבר כמו איזשהו נפרד. תקופה יש לנו, אבל צריך להבין את הראש של הצבא. מה באמת עומד מאחורי הצוואה הזאת, שהיא כל כך נראית לא מרוממת, נגיד לך פשוט. כאילו ככה קצת... בספר דברי הימים, כשנפרד דוד מישראל, אז הפרידה, הסוף של דברי הימים שעוסק בדוד המלך, עוסק פה משהו אחר לגמרי. מקל דוד, כל ישראל, כל חיים המלכים, לא מוזכר לשלום המלך, לא בניית בית המקדש, לא חלוקת לוי וכהנים, לא איזשהו דבר שמח. אין מקדש, לא אומר לך בואו לבנות את המקדש. תגיד לו, איזה מילה טובה, אתה חושב את המקדש, שום כלום. רק את הכתבה הזו, את הצבא הזאת. וכאן במקור שלוש, בדברי הימים, ויקרא דוד את כל ישראל, כל שרי ישראל, שרי השבטים, שרי מחלקות, המשרתים את המלך, שרי אלפים, שרי מאות, שרי כל כך מקנה, הולך ולבניו, עם סריסים, הגיבורים, כל גיבור חי על ירושלים, ויקום דוד המלך על רגליו, בסדר האחרונים שהוא שוכב על המיטה, ואומר, שמעו לי החי ועמי, אני מבבל לבנות בית מנוחה לארון ברית השם ולאדום רגלי אלוהינו ויחינות לבנות, עשיתי הכנות, והיום אמר, לא, לי לא תבנה בית לשמי, כי יש מלחמות ודברים שפכת, וזה לא נאמר לא מפורש, וזה עוד שאלה, אבל זה לא כאן כרגע, הסוגיה שלנו, ויבחר השם אלוקי ישראל במכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם, כי בהשם בחר נגיד בבית יהודה בית אבי, ובבני אבי בי רצה להמליך את כל ישראל, ומכל בניי, כי רבי בני מתן לי השם, יבחר בשלמה בני לשבת כיסא מלכות השם על ישראל. ויבוא לי שלמה בנך ויבנה ביתי וחצרותיי, כי בחרתי בו לי לבן, ואני אלו לאב, וכנותי את מלכותו לעולם, ומחזק לעשות מצוות המשפט גם הזה, מתן לעיני כל ישראל, קהל השם ובני אלוקינו, באוזני אלוקינו, שמרו ודרשו את מצוות השם וכו' וכו'. זה פרידה מישראל. זה פרידה משלמה. זה, אני קראת איזושהי משימה של מקדש, של הופעת דבר השם, של הנצח, משהו חיובי. למה הסוף במלאכים הוא כזה אסון? ובזרעים זה כזה נראה אחרת גם. גם בשמואל, בקור 2, שמואל ב', אלה דברי דוד האחרונים. נאום דוד בן ישי, אלוהים הגבר הוא קמעל, משיח אלוהי יעקב, ונעים זמירות ישראל. רוח השם דיבר במזו הלשוני, אמר אלוהי ישראל ידיבר צור ישראל, משה אל באדם צדיק, משה לירת אלוקים, אחור בוקר זרח שמש וכו' וכו'. אז לאור שני הסיומים, גם בשמואל וגם בדברי הימים, אתה צריך לעשות את הצבא הזאת. מה זה הצבא הזאת שכל כך קשה ונחרצת ו... באמת כל כך ברוטלית. לא, תערוג את זה, תערוג את זה, תתן את זה לאכול. אפילו אחרי שבזה ברצה להגיד עדי, זה לא איזה משהו, תתן להם לאכול. לא מעבר, הוא אוכל לשולחן לאכול, נטפל בזה. אבל זה משהו שהוא יכולה לא...
עזרה, אני לא יודע מי נכתב.
מה? עזרה.
עזרה.
כמובן שזה עזרה. חלק מהתנ"ך שלנו, לא משנה, כאילו, תורם כזה, בכתובים. חלק מהתנ"ך.
נכון.
אבל זה עזרה קטן. אז זה עושים דגש לנסות לראות, להתבונן בזה קצת. הביטוי שפותח צבא ויקרבו עם דוד למות. זה ביטוי שמופיע רק אצלנו. אז הרמב"ן, על הפסוק של יעקב אבינו, ויקרבו ימי ישראל למות, פתרונו כאשר קרבו ימי ישראל למות, קרא לבנו ליוסף, והוא בשנה האחרונה לימיו. ועניינו כי הרגיש בעצמו אפיסת הכוחות, ויתרון החולשה, ועניינו חולה. אדם שיש לו חולה, זה שיש לו מחלה, מטפל בו, יפרי. אבל כאן זה חולשה בלי מחלה, וידע כי לא ילך ימים. ולכן קרא לבנו ליוסף, אחרי שהוא יוסף למצרים חלה, ועוגד יוסף בלפניו וכו'. וכן ויקרבו ימי דוד למות. ושם נאמר, אנחנו הולך בדרך כל הארץ. אז קודם כל אומר, משווה בין יעקב לבין דוד, אומר, שניהם אנשים שמרגישים את עצמם, מכירים את מקומם, ויודע יעקב אבינו שהוא הולך לקראת הסוף, וזה הזמן לצוות את יוסף. וגם דוד, וכיוון דוד למות, הוא מרגיש את הקרבה הזאת, קרבה למות, ולכן מצא את שלמה לבנו, והוא אומר, אנוכי הולך בדרך כל הארץ. זאת אומרת, הוא אומר משהו על עצמו, מצד ההיכרות של עצמו, הוא מרגיש את החולשה הזאת שכבר מקרבת אותו. וחז"ל אומרים, או יותר מזה, מקור חמש עוד לפעמים בתנחומה, ויקרבו, מקור חמש, אמרו חז"ל, ואתה נזל כל מי שנאמר בו, קריבה למות, לא הגיע ימי אבותיו. דוד סיבו קריבה שמה וקריבה מדוד למות, לא הגיע ימי אבותיו. בועז ועובד וישי, ועובד אמרו חז"ל יותר מ-400 שנה חיה, ודוד לא היה לה 70 שנה, לא הגיע למי אבותיו, לפיכך כתוב בו, יקרבו. יכול, זה מתקרב יותר מדי מהר, משהו שקורה בהפתעה, משהו שלא קורה לפי הסדר של הדורות. אז לפי החלק הזה, באמת אנחנו רואים בזה, ודוד איזושהי הערכה, הוא מפוקח, הוא יודע משהו שהוא צריך לעשות, כמו שיעקב אבינו, הוא יודע שהוא חייב לצוות את הסף על כמה דברים, והוא עושה את הפעולות בעודו יכול לעשות אותם. כל עוד הוא יכול, אז הוא קורא ליוסף, או בו... אבל יש בכלי יקר, וגם בבונל, כולם עושים את זה שהיא משמעותית מאוד בהסתכלות על הצבא הזה. נתחיל בכלי יקר, כלי יקר במקור שיש כך. וזהו בהקריבו למה דוד למות, כלומר, שלא מצד החולשה היתרה, אלא שהגיע ל-70 שנה, וכבר הוא אמר, למדו מזה שהזמן הנכון לצוות הוא בהיותו בריא, אולם, ולא חלילה חלוש. כי לידי אשר יצווה, אבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב ומשה, כולם עשו בשעת מיתה. למה? כי בהיחלש כוחות הגוף, התעצם השכל. וכי אמר החוקר, הביאו הרב המורה פרק נ"ג בחלק ו', נמצא המצווה שכלו פנוי וזך. ולזה המצווה יקבל דבריו, כי תוסף רוחה מגברו. כמו שאמרו חז"ל, מצווה לקיים דברי אמת, והגיד שציווה את שלמה בנו לאמור, לא כן ציווה אדוניה, דבר כאילו אינו בנו. עד כאן תורף תורה. לא נגיד כרגע את סוגיית אדוניה, אבל משהו מאוד חשוב כאן כתוב. זאת אומרת, יש, והקרבה מדוד למות, זה לא בא להגיד רק על זה שהוא יודע להגיד שהמצב שלו חלש, כמו שאמרו אהרון מקודם, אלא יש נקודה של טוהר. במצבים שאדם נמצא בתוך סדר החיים שלו. אז יש לו אינטרסים כאלה, ואינטרסים כאלה, וחששות כאלה, וחששות כאלה, וכל מיני רגישויות, וכל מיני מורכבות של, של, של מרוץ החיים. ויקרבו מדוד למות, כאן הכל נקי. זאת אומרת, זה לא משהו שמגיע למקום שבו יש התחשבנויות, אלא זה מקום שבו יש איזושהי נקיות הדעת, שצריך להסביר אותה. אבל הנקודות הקרובות, ויקרבו מדוד למות, כמו שיקרבו מישראל למות, זה השעה שיעקב אבינו רואה את עתיד השבטים. כאן הוא מגיע לברכות של השבטים, לברכות של יוסף. זאת אומרת, יש משהו בזיכוך הדעת, בנקיות. אדם יש לו חשבונות, כיוון שהוא כל, הוא עושה את החשבון של מחר. למי שיקרבו מדוד למות, אין חשבון של מחר. אין חשבון של פוליטיקה, אין חשבון של... הכל נקודת נקיות מאוד גדולה. זאת אומרת, משהו מצווה כאן, וזה הפוך מהתפיסה של הקריאה הרגילה, מה שמצווה כאן דוד, זה בא דווקא מזוך הדעת, מהקיות הדעת, זה מקומו של קדושה.
אבל הוא לא אומר פה, כאילו, הוא מתחיל עם ה... כמו שדוד, הוא אומר שהזמן הנכון לצוות הוא באותו בריא עולם, ולא חלילה חלוש, אבל האבות היו...
נכון,
עשו... ההפך מדוד.
נכון, לא, וגם דוד ככה. הוא אומר שהוא מקבל דוד, אז הוא מצווה.
דוד אמר, זה לא חלוש.
לא, זה נשמע שלמדנו מזה, שדוד...
מה למדנו פרק הקודם? הרי דוד המלך שכב על המיטה, אדוני המורד בו,
צורת הכל... זה משהו מתחיל, וקראו עם המלך, כלומר, לא מצא חולשה את זה, אבל שהגיע נשים לפני, קראו עם המלך.
נו, מה רוצה לומר?
אבל הוא לא היה חלש. לא היה לו את
זה חלש. לא, לא היה חלש. הוא כותב ש... אני כבר זה מה שאני הבנתי, יכול להיות
שאתה... לא מצא חולשה את זה, היה חלש.
לא יודעת חולשה יתירה בגלל שהוא זקן, זה משהו
שהגיע לו למות. נכון, אבל חולשה יתירה זה היה כאילו הזוך
שהגיע
לפני שנייה לפני.
לא, הפוך. אם זה חולשה יתירה, אז הוא מגיע מצב את החולשה. הוא לא הגיע מצב את החולשה, הוא מגיע מצב את קרבתו למיטה. הוא הגיע ל-70 שנה, הוא יודע שצריך להיות 70 שנה, הוא הולך למות. אז כשהוא הולך למות, אז הוא נמצא ברגע של התעלות כזאת. לא מצב חולשת הגוף באמת. לא זה הסוגיה. אלא הגיל שהגיע לזמנו למות, כמו אבות. שאבות הלכים להם מחכים ברגע הזה של קרוב למיטה, כי באמת זה רגע שבו אין חשבונות, אין דעה, אין משהו קטן, הכל ב... גם הבנאל, תראו מה שהוא אומר ככה, במקום 7. ולהיות האבות הקדושים, עצמם מצאתם, יותר דבקים בשם אלוקיהם, ונפשם צורה בצרור החיים. והאמת, היו בוחרים אותו העת לצוות ימיהם ולברך את מעשה ידיהם. אז אמרנו קודם, אבל זה גם משהו מהקדקה, זה היה סיבה שמצווה לקיים דברי אמת. למה? כי עכשיו זה לא עסקים קטנים, עכשיו הוא אומר את האמת. עכשיו הוא אומר את סדר חייו. אפילו שבעת ההיפרד הוא בשלמות יותר גדול ממה שהוא בחיים. ואת הרגע הזה של ויקרבו ימי דוד למות, ויקרבו ימי ישראל למות, זה רגע יותר ברומם, יותר קדוש, יותר משמעותי עם הרגע של החיים עצמה. כמו שאמר אליהו לאלישע, אם תראו אותי לקוח מידך, יהיה לך כן. כמו שאני מגיע לשם, אבל תראה שרבקה כאשר סיפרה לי יעקב הדברים המשמר ליצחק לישב, ועמוד ובכן אפשר בטרם עמוד. היא מסבירה לו, והוסיפה היא ומאיתו מהמערצה לפירוש, היא אמרה, ובכלל לפני השם, לפני מותי. היא הוסיפה עברה לפני השם, אני אמרה, מאוד יפה, הוא אמר לישב, תברכה נפשי בקרב עמוד. ורבקה מוסיפה, ובכלל לפני השם, לפני מותי. מה היא אומרת לו בעצם? לפני מותי זה לפני השם. היא נמצאת שם בדרגה מאוד גבוהה. להעיר על אותו דיבוק, שבעת ההוא נפשו לפני השם תעמוד ולא תדבק. ולזה תהיה הברכה יותר עצמית ומועילה. הצוואה יותר שלמה ואמיתית. אתה גם שנראה לנו לכאורה בקריאה הראשונה, שהצוואה הזאת מדברת על משהו שהוא בעצם, לכאורה איזשהו סוג של חיסוך חשבונות, האם אתה קורא את הפתיחה של זה, להקריבו את דוד למות, אנחנו יודעים שזה סוג של קריבה, קריבת אלוקים גדולה, אני שצריך לדבר עם זה אחרת. זאת אומרת, יש משהו ברגעים האלה, בשעות האלה, שלא מתאים בחשבונות קטנה. לא יכול להיות. ופשוט יש שעה שבו, כביכול, הכל נהיה, כל העולם הזה, כל הדברים הקטנים, נהיים לא חשובים. מה כן חשוב? זה נקודת ההמשך, אבל צבע שם, זה רשם. גדולי עולם, שזה סוגים כל השנים, אז בוודאי שזה הרגע... אז הוא מסביר, ולכן גם מצווה לקיים דברי אמת, ולזה תהיה הברכה יותר עצמית ומועילה, ותהיה יותר שלום אמיתית, והנה, זה תולדת ומצד אמת, המצווה, פתחה המצווה, לפי שהדברים אשר יצווה האדם את בנו מחמת מיתה, הבן מחויב כפי הדין יותר לעשותם. אז תראה שבני יעקב, השמת אבי, אמרו על יוסף, אביך הצווה לפני מותו, ואמרו, אנא שא נא פשע אחיך וגומר. הנה אמרו לפני מותו, למה? לחייבו ולהכריחו עוד בדבר. של הוויכוח, אמר, לא אמר, אבל אמרו שהוא אמר. אמר לפני מותו, אז אחד מקיים את זה. בעצם זה בעצם אבל המשמעות היא שבאמת הרגע הזה של קדושה, של קרבה, הוא רגע של התרוממות הרוח, של התעלות מהפרטים הקטנים, של אצל כל אדם. אחת כמה מלחמת דוד המלך, שזה בעצם דבריו האחרונים, אז הוא אומר פה רק את מה שבאמת באמת נוגע, ונגיד משהו, לסוד המלכות. זאת אומרת, בניגוד לדברי הימים שהוא מדבר את המקדש ושמואל שהוא מדבר כמו תהילים של פרק של הודעה לקדוש ברוך הוא במלאכים הוא מדבר מלכות. זאת אומרת, זה החלוקה. ואז הצוואה הזאת, אנחנו רואים שנראה את זה בהמשך, כל פרט בה, גם יואב בן צרויה, גם ברסילי הגלעדי וגם שהוא בגירה, זה שאלה על יסודות המלכות של שלמה המלך.
מצד דוד, אלא מצד מלכות ישראל,
כן. כן. זאת אומרת, עכשיו, אם ישאירו, צריך להסביר את זה, אם ישאירו את יואב בן צרויה, לא תקרא מלכות ישראל. אם לא ידעו לתגמל את בני ברזלי הגלעדי, זה חיסרון מלכות ישראל. היה גם שהיא מגירה, שהיא מגירה שבטי יוסף, לא תתרגש. אבל המשמעות היא שהצוואה הזאת, וזה מה שצריך לומר, זה צריך להתבונן בה. מתוך, יש מעט מאוד משפטים על שתשמור את דבר השם, שזה הפתיחה. מופיע בהרחבה בדברי האמת. אבל העיקרון, אתה רוצה, אנחנו הולכים עכשיו לייסד מלכות אחרת, אז עשה מלכות דוד על כל המשמעויות שלה, עכשיו הולכת מלכות שלמה, זה משהו אחר לגמרי, אופי אחרי של מלכות, צורה, סגנון אחרי של מלכות, המלכות הזאת לא תיקון אם לא יקוימו שלושת התנאים האלה. זאת אומרת, יואב לא יכול להמשיך בתפקידו, ולא יכול להמשיך לחיות. זה גם שלמה יהיה. זאת אומרת, יש משהו בעוצמה הזאת שדוד מבין, ברגעי קודש כאלה של התרוממות רוח, שזה שבעצם מה יכול להפריע, או לא יכול לא לבטא עד הסוף מלכות שלמה. זה מה שחזר אומרים, הן קרבו, אולי יש עוד שני פרטים שצריך להשלים בזה, הן קרבו ימיך, תוכל אחרי ברכה. אמר בשביל בני ונאמר קריבה באבות ונאמר במלאכים. שנאמר, ויקרבו ימי דוד. בנביאים הן קרבו. עם הראשון בנחמני, וכי ימים המתים, מה זה קרבו ימיך למותה, יקרבו ימים מתים, אלא אלו צדיקים, אף פי שהם מתים, הם בטלים מן העולם. אבל הם עצמם קיימים. שנאמר, אשר בדו נפש כל חי. חשבותיהם של חיים, הם מסורים דור מתים, הם מסורים דור, אלא אלו צדיקים שבו מתתם קוראים חיים. קרבו ימיך למות, זאת אומרת, מה שקרב זה הזמן שלך, העשייה פה, נגמר, אבל נשמתך קיימת. הצגת שקרבת, הקרבת ימי דוד למות זה משהו חיובי, לא משהו שלילי. זאת אומרת, דרך הפשט, מה שאתה מפרשם, זה בסדק, שהקרבה למות כמה, עוד פעם תוספת של הזקנה, של החולשה, והיפות, וחוסר כוח, שזה המאפיין את הזקנה, אבל אמרת כאן, אומר כאן, המדרש, לא. כאן יש, נכון שכל הגוף מתבלה, ודווקא צד הרוח מאוד מאוד מזדכך, מאוד מתיישר, מאוד... זה לא סתם שמבקשים עצה מזקנים, זקנים כאלה שהם לא זקנים, תמיד חכמים, שיש להם חוכמה בחייהם, אז עכשיו כאילו, אנחנו תמיד מכירים את זה, בגלל שהיא איסורים. אדם שיש לו, בסדר החיים, יש לו תמיד התמודדות גוף הנפש. הגוף משך למטה, לאכול, לישון, תעבור, תחל, והנשמה משכת למעלה. אבל כשאדם הוא מיוסר, כשאדם חולה, אז הגוף פחות משמעותי, פחות משך למטה. אדם שיש לו, יש לו מראש איזשהו מטען של חוכמה, בעצם החוכמה מתנקה מהגוף. כי הגוף הוא לא רלוונטי, הוא לא יכול ליהנות, הוא סובל. אז מה שנשאר זה זיתוך הנפש. זה בעצם הצד הזה שתמיד רואים אצל אנשים, שמתחילים, צער וסורים, לא עלינו, אז...
תשובה
מסורים. אז מגיע יותר נכונות לפתוח לתשובה, מפתח יותר פתוחות לתורה, לקדושה, למה זה מגיע? כי הגוף פחות משך למטה. עכשיו, ברגע הזה של צוואה, זה בעצם רגע של קרבת אלוקים מאוד גדולה. כי בוודאי שזה גדולי ישראל, זאת אומרת כזה, הגוף כבר מאבד את ייחודו ומשמעותו, נשאר רק הנפש. ואז הם בעצם רואים, משמיעים, מרגישים, מדברים, רק דברים של קדושה. ומדע גדול שחייבים לקיים אותם. ועם אלה יש עוד נקודה אחת שזה, היא מאוד מאפיינת. תראו, יש לנו תנ"ך פתוח, דווקא טוב. בפרק א' פותח, ודיברנו על זה, הפתיחה של הספר הזה, והמלך דוד, זקן בא בימים. והמלך, מאוד ראינו שזה לכאורה, הוא מזדקן והכל קרה לו, אבל והמלך, ושמלך דוד, שמחה גדולה שמלך דוד. גם בהמשך יהיה כל הזמן המלך. פסוק למדבט, מה שאתם מתחילים, ויאמר המלך דוד, קראו לבד לצדוק לכהן נתן הנביא וכולי. וישתחו המלך על המשכב, ומסיים את יחי אדוני המלך לעולם, כל הזמן המלך. פרק א' מלא. פרק ב', למסוף פסוק אחרון, וישלח המלך שלמה, אתם רוצים לזה שלמה, סליחה. פסוק א', בפרק ב', ויקרבו ימי דוד למות. פה נגמר המלך. זאת אומרת, אפילו הצד האחרון שער לאדם, הוא נשאר משהו באמת, כאילו התמצית שלו. לא הנקודה של לא תפקיד, לא כתר, לא שום דבר. רק משהו, זה מה שחזן אומרים, אין שלטון ביום המוות, מקור 9. וקרבו מדוד למות, כתיב, אין שלטון ביום המוות. כל זמן שהיה דוד הצדיק היה, מה נקרא מלך. והיה מלך דוד זקן. והוא קוראים אותו, אדוני המלך, וחכם, ומלאך, שכן אישה התקועית אומרת לו, מה אדוני חכם כמלך האלוקים? וכי נתן בן אביתר, הכהן אומר לו אדוניהו וכל שאימו, ואדוננו המלך דוד הכתיר את שלמה. וכי בת שבע אומרת, וכי אדוני המלך לעולם, יחי, אדוני המלך דוד לעולם, וכי נתן הנביא אומר, אדוני המלך, אתה אמרת אדוניה, הכל זה פרק א'. כמה כבוד גדולה והדר לדוד. וכשהגיע זמן למות, אין כתיב שם, לא מלך ולא אדוני ולא חכם ולא מלאך, אלא שמו בלבד. שם ודוד זקן בימים, וישכב דוד, וקוראים לדוד למות. אז אפשר לראות את המדרש הזה, כאילו זה עוד סעיף בירידה של האדם. אני חושב שצריך לראות את זה
בעוד...
מה? זה באגדת בראשית. אבל אני חושב שזה לא בא להגיד משהו על נמיכות הקומה של האדם. זה בא להגיד על הניקוי שלו. זאת אומרת, עכשיו כלום. עזוב אותי, אף אישה תקועי לא תגיד לו חכם ודוד ומלאך וזה. אלה תארים שרק גורם לאדם איזשהו סוג של... להיות מעל משהו באמת. ואת כאן, דוד. השכב את דוד למותיו, והקרבו מדוד למות. כאן הוא רק דוד. ולכן, כל מה שהוא יגיד כאן זה נטו דוד. בלי שום השפעות, בלי שום חיצוניות, בלי שום זה. אני בא לזה כמה פעמים, ואני חושב שזה מאוד משמעותי לקריאה של הצוואה. לחפש בצוואה את הנקודות המשמעותיות למלכות שלמה, דווקא מתוך קריאה של גדלות, ולא מתוך חיפוש חשבונות של דוד המלך. כי כל הפרשים ישאלו, אם חשבת ששמים בגירה צריך למות, למה לא רקעת אותה? אם חשבת שיואב בצורה צריך למות, למה נמנית אותו שר צבא ישראל? זאת אומרת, איך כל הדברים האלה מסתדרים ביחד? אבל אנחנו רואים שעכשיו, אז מה מסתכלים בכן אחרת? יש בדוד נקודת קודש כזאת פנימית, שעכשיו מתנוצצת בשיאה, זה הנקודה שבו דוד המלך נמצא, כשאין לו שום מגבילה, שום הפרעה, בצד הגוף, הוא כולו קודש, כל דבר השם. יש בחז"ל עוד משמעות אחת מאוד, מאוד משמעותית, היא חלק מהסיפור הזה. הביטוי הזה של דוד, כשהוא נפרד משלמה, זה אומר לו, ויצב את שלמה בנו לאמור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ. הוא לא בעד הולך למות, עשיו אמר, אנחנו הולך למות. ועוד, יש עוד ביטויים כאלה. אבל הוא אומר, אנוכי הולך בדרך כל הארץ. יש עוד שניים שהתבטאו בביטויים דומים לזה. אחד זה מפורש יהושע, מקור 12. הנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ, וידעתם, וכל לבבכם, וכל נפשכם, כי נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים שדיבר השם אלוקיכם עליכם. הכל באו לכם ונפל, למנו דבר אחד. גם אפשר לבטא בביטוי הזה, אנוכי הולך בדרך כל הארץ. הוא לא אמר אנוכי הולך למות. גם אברהם, פרשת שבוע שלנו, אומר, הוא לא אומר, אני הולך למות, מה אומר? ואומר אברהם, השם אלוקי, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי. הוא הולך לאיפה? טייל, שביל ישראל. לא, אנוכי הולך כל הארץ, הולך ערירי, הוא לא מסכן לי את זה. בתרגום בוודאי, זה מה שקרה, ברמה הנהיה אית לי, דען אוויר מן העלמה, אוויר מן העלמה, ולא פנים. נעבור מן העולם. הוא קרא לזה הולך. אני חוזר גם בדוד, גם באברהם וגם ביהושע, הביטוי הזה, שלא לא נאמר בו, לא, לא נאמר על המיטה, נאמר בו הולך בדרך כל הארץ. אומר, תרשים כשנמצאים תורה שלמה, קור 12. הנה נוכל בדרך כל הארץ, פה כמה 12. ארבעה לא הזכיר הקדוש ברוך הוא מיטה. והן הזכירו בעצמן מיטה. ואלו הן אברהם ויעקב ומשה ודוד. ואברהם כתיב, אמר אברהם, השם אלוקים אל תיתן לי ואנוכי הולך הרי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא הזכרתי לך מיטה ואתה אמרת אנוכי הולך הרי. תשובתך, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא לא מזכיר עליהם מיטה? זאת אומרת, אתם כן בטוח. אבל בכתוב לא מזכיר בהם מיטה. וגם הם עצמם משתמשים איזה ביטוי של מיטה, אבל לא פעם, לא בלי להגיד את זה, אלא מין ביטוי כזה, מעודן כזה, שאנוכי הולך בדרך כל הארץ. מה המשמעות של הלכת? אומר רק לי הקרקע, שזה חלק מה שדיברנו. אולי לדעתי נראה מה שפירשתי בכלי חמדה. אנוכי הולך בדרך כל הארץ, רוצה לומר שאינו מת. כי דוד מלך ישראל חי וקיים, כמו שאמרו לא זוכר מה זה סימן סמכי, שנכנס מעולם במדרגת המוות, שהרי לא נעים שהייתי נשמי, כעת כמה שחי ברכות. נמצא שאינו משתנה לעולם, כי בדרך והנהוג מהגביעה בלבד. וזהו שמה אנוכי הולך בדרך כל הארץ, אבל בעניין המיטה עצמה משונה הוא שלא ימות כאמור. ולכן חזקת והיית לאיש. זאת אומרת, צור בנו חוצבת, ומתחזקות לבת שתבוא לטהר, אני מבטיח שיהיה בידך והיית לאיש. כמו יותר מסיים בידו. מאוד משמעותי. האמירה של דוד, ושיש שהוא אמירה של הנביא, כשהוא נביא את דברי דוד, זה שבמקום הזה שדוד נמצא בו, אין מיטה. מיטה זה של סוג של אדם רגיל שנפטר, אז בעצם המשמעות הוא קילה את תפקידו פה לעולמו, ובעצם לא צריכים אותו פה יותר. לכן הוא יכול ללכת. ואצל דוד המלך, אצל ארבעה אלה בעיקר, ושלושה מתוכם שכתבו עליהם, אני חייב לחזור כל הארץ, זה ביטוי הובי, זה הולך, שמעת מקודם. זאת אומרת, זה משהו ש... מה?
חיים על חיים.
כן, ואולי גם באופן שמשמעותו של דוד המשיכה פה. זאת אומרת, דוד המלך אומר, יש כאן כמה ביטויים, גם קרבו ימיו למות, שזה ביטוי אחד, גם הביטוי של הולך בדרך כל הארץ, ביטוי נדיר, ומתוך כל זה מגיעה הצוואה הזאת. זאת אומרת שדוד המלך מבין שהיסודות, אנחנו רואים את זה בקידוש לבנה, מה זה דוד מלך ישראל חי וקיימו את זה כל פעם, שלוש פעמים, של המלך, בלי של המלך, מה משנה, אז אומרים את זה בכל העדות, דוד מלך ישראל חי, מאוד פרוש, ביטוי לנצח ישראל. לא יצא לנו השנה, אבל בעזרת השם אולי לקראת חנוכה. מה זה הביטוי הזה של... נכון, ב... אני רוצה להגיד את זה. אומר את זה בתפילה של ראשון יום הכיפור. שמחה לארצך, ששון ליריך, צמיחת קרן לדוד אביך, ועריכת נר לבן ישי משיחיך ומרב בימים. מה זה עריכת נר? אם רוצים להגיד הדלקה, תגידו הדלקה. מה זה עריכת נר לבן ישי משיחיך? גם למה קשור נר לבן ישי? לא נכנס כרגע, כל הפרט הזה, משהו פה עושה שצריך הרבה הסבר, אבל העיקרון בדבר הזה, נקודת הנצח. זאת אומרת, יש, ולכן לא נקרא דוד, נקרא בן ישי. זאת אומרת, יש משהו בדבר, בנצחיות של משפחת דוד המלך, שהיא ממשיכה הלאה, וזה, הוא הולך בדרך כל הארץ. הוא לא מת, ולא כתוב עליו מיטה. ושלא שייך להגיד עליו דוד המלך מיטה. אז שתי הנקודות האלה הן משמעותיות מאוד להבין לפני שנכנסים לצבא, לכן היה חשוב לעשות את זה לפני. נכנסים לצבא, אז הצבא הזאת הולכת להיות כתב ברור על המלכות של דוד המלך, של שלמה המלך. זאת אומרת, סיום תקופת דוד צריכה להיות כזאת שמאפשרת למלכות אחרת, לגמרי, שונה, צומחת ממנה אבל, את מלכות שלמה. ולמרות ששלמה, תכף נראה את הוא מסדר עולם, אתה רואה את זה סדר עולם, כל 13. אתם מצטטים את זה, אבל הנה סדר הדורות. לא סדר הדורות, סליחה. סדר הדורות זה בן איש חי. שלמה המלך... שלמה, כן. בן איש חי? או...
כן. לא, הרבה ימים משה בן מחיר, לא?
לא. נסתכל, לא משנה, אני אשתה בן איש חי. שלמה המלך, שלמה מלך בן י"ב שנה, בשנת בית אלפים תף תף רוף עובדה. תף הענבב שנה בידת יציאת מצרים, וחי 52 שנים, קריב שנה מלאך, ואם כן, מלאך בן י"ב. אז הילד הזה שמקבל עכשיו את ה... עוד אין לו בר מצווה, אבל מקבל כל כך על הכתפיים שלו את כל מלכות ישראל, מקבל מדוד המלך בצוואתו, נרשם.
שם את חיסון.
אנחנו פה שם דברים שזה רשמת
חיסון.
זה... נתחיל מההתחלה.
אמנתי
איך. לא, אתה נגיד, הוא מקבל מרשם, והמרשם הזה משמעותי, כי זאת אומרת, מה באמת נמצא פה, שהוא לא מאפשר את צמיחת המלכות החדשה למצוא. זאת אומרת, תמשיך הלאה. זאת אומרת, הישארותם של גורמים בשבטי יוסף, כמו שהוא בן גרה, לא יכול להופיע מלכות שלמה, בגלל זה מקדש. וגם לא, בדרך כלל, שהוא בן גרה יביא את זה לעצמו. ‫מפורש, וזה, כי הוא מוכיח את זה שהוא לא יכול. ‫שלמה ינסה אותו.
‫-כולם מוכיחים את זה.
‫מה?
‫-כולם מוכיחים את זה.
‫אב מורח לקרנות המזבח, ‫הוא לא עושה משהו אחר. ‫הוא עשה...
‫-הוא חץ עצמו כבר כמה פעמים פשוט.
‫לא, הוא עשה ביד אדוניה. ‫עכשיו זה הכי חמוד ביד אדוניה באמת. ‫שהוא באמת היה שותף שם למרד, ‫ושם זה באמת... ‫בחורה פורה, גם שם, שאלה...
‫-אבל הוא על דמיורים שפך, הוא...
‫כן, וזה קרה לפני 20 שנה.
‫בסדר, אבל משנה, הוא הוכיח כבר ‫שהוא לא נאמן. ‫זה כבר היה הפעם השנייה שלו, אבל...
‫כן, אבל זו קושייה גדולה, ‫כיוון שאחרי... אז באמת, למה אתה יודע משאיר אותו? ‫אתה לא משאיר אותו חי, ‫משאיר אותו שר צבא ישראל. ‫סומך עליו. ‫אני לא חושב שזה. ‫אז הוא הולך לתת ב-12 להתעסק איתו.
לא במובן של פחד, ברור שהוא יכול לשלוח עליו את בנייהו ש...
לא, הוא היה מאוד יציב את דוד. חז"ל אומרים, אתה מדבר על זה לפני כן, אני לא רוצה להיכנס פה לכל הסוגיה, אבל שדוד היה צריך את... לא, לא, צורך פנימי, ירוחני. זה חשוב שם. זה מה שאומר גם כן, רד"ק רומז לזה, בהתחלה, במקום 14, כל מה שדיברנו עכשיו, וגם לרבות, וגם אתה, אחרי שאתה פסוק, איך מתחילה החלק השני של צבא, איך הוא מתחיל?
אתה ידעת את
השעה. וגם אתה ידעת. מה זה וגם? לכאורה, אין שום קשר לפסוקים הקודמים. אמר לך, תשמע על מה שהשם אומר, ותעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, וכו' וכו', וגם אתה ידעת שעשה לי עבוד צרויה. מה זה וגם? וגם לרבות מצוות השם אשר ציווהו ללכת בדרכי השם. אמר, וגם זאת היא בדרכי השם. לבאר אנשי הרשע. כדי שעשה לי יואב וכו' יהיה, וגם אתה ידעת כמו שאני יודע, מי צריך להודיעך, אלא צוותך עליו, וברור מן העולם. זאת אומרת, וגם אמרנו, כן, החלק השני של הצבא, שהוא חלק הזה של חיסורים של יואב וצורה ושל מגירה, הוא חלק מהחלק הראשון של הפרשה, של הצבא הזו, שהוא שמירת דבר השם. זה לא נובע ממניעים אישיים וזה מניעים תיאוריים. לא, שניהם נובעים אותו מניע, אותה נקודת מוצא, נקודת מוצא של קודש. אל תחשוב שזה משהו אחר, מה... יש ברב, במורה ראייה, שפעם התחמנו לקרוא, אני חושב שזה... חלק השני, מקור 16. בנפש דוד איננו מוצאים חיים פרטיים מפרדים בפני עצמם. אין סיפורים אישיים על דוד המלך. החוט ההולך ונמשך כל כך יורנו להכיר בה רק המשך מרכזי מהחיים הכלליים מאור אמת ליעקב ולפרט ישראל. שופרד יעקב אבינו, מן שופרד אדם הראשון. כלומר, מצד ההוראה הכללית בעצמה, המשיך החיים הנובע מהתשוקה הלמינה הכללית של קרבות אלוקים. זה גם מסביר את המדרש, שמופיע שם בסוף, אני נקראת את כל המשפטים האלה. כלומר, מצד ההוראה הכללית לעצמה, המשיך החיים הנובע מהתשוקה הכללית, העדינית והכללית של קרבת אלוקים. בעדן ציורה, הפנים המקורי והתגלות, יש אותו לודה בחיי המעשה, כשכבר גמרה בתמותת האדם הכללי, בדם לכללו. ולא היה ראוי לתן מקום להבדיל בינם לעם, אלא לבין שאיפת מטרה העליונה בעצמה, שמה צריכים ההפכים להיפגש במרכזם. כדי שישוב אחר כך להתגבר על מרומי העברה מקפת. והיה בהם הוא, שורש אישה שאומר לשם להביא מדרושו, והייתה מנוחתו כבוד. אדם קדמה יהיב חיי לדוד מדילי, והבהן דאם הביאו לו מדילהון. שחתם אומרים שדוד המלך קיבל את שנותיו מהאדם הראשון ומהאבות, פירוש הדבר שהוא ההמשך לביטוי של אדם הראשון של האבות. הביטוי של שורשי העולם. ולכן דוד מכניס על חיים כאן. אם אלה שורש הדברים, וזו ההופעה של ברוך הוא דוד, צריך ברור מהי משמעות הצוואה הנובעת מתוך החלקים האלה. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שהצוואה הזאת היא באה, עוד פעם, וגם אתה ידעת, המשך דברי החלק הראשון של הצוואה, שהוא דבר השם, אם אלה, איך מתבוננים בדברים האלה, בתוך פרטיה של הצוואה, דווקא בתוך ההסתכלות הזאת. ולא בתוך ההסתכלות קטנית. זה משהו שאני חושב שאני רואה אותה הרבה פעמים בתום הקור 15. זה הליכוד שימוני, זה מדרש נפלא. רבי ראשי, כמו ישמע בכל העם הזה. תני, סליחה. תני, רבי שמעון בן יוחאי, אומר, לא אותך מעשו, כי אותי מעשו. בשלושה דברים עתידים למאוס. במלכות שמיים, ובמלכות בית דוד, ובניין בית המקדש. אם מתי מעשו שלושתם, וירובה, הרי הוא דכתיב, והיה לי שישראל אמרו, אין לנו חלק בדוד, זו דוד כתוב. אין לנו חלק בדוד, זו מלכות שמיים. זו נחל לבן ישי, זו מלכות בדוד. איש לאוהליו ישראל, ולבית המקדש, אל תקרי לאוהליו, אלא לאלוהיו. נכון עבודה זרה. אם אין לנו חלק בדוד, וזו נחל לבן ישי, אז איש לאלוהיו. זה בעצם משמעות. אמר רבי סימון במנסיה, אין ישראל רואים מסימן גאולה, עד שיחזרו ובקשו שלושתם. עד עוד הכתיב, אחרי השוב בני ישראל בקשו את השם אלוקיהם, זו מלכות שמיים, את דוד מלכם, זו מלכות בדוד, פרדו השם לטובו, זה מלכות מקדש. אבל פרש של המדרש הזה בעצם עושים השוואה, כביכול, מזעזעת בין מלכות, בין דוד למלכות שמיים. זהות מוחלטת של המלכויות. וזה בעצם הביטוי, המשמעות, החריפות הזאת, של מה זה למעוס מלכות דוד. אנחנו רואים את זה, ראינו את זה, ספר שמואל כמה פעמים, וגם בספרים האלה, כשעזבו ישראל פרד הממלכה, עם פירוק הממלכה, תבוא עבודה זרה בשיאה. זה לא יודע. אי אפשר להיות, אם זה לא מלכות בדוד, זה כבר לא... אז זה מה שעשיתי, היה חשוב לראות שזה, כשלמדתי, אפשר להגיד, נורא נחמד להיכנס ליואב, על איזה סוגיות עקפות מאוד. אבל אני חושב שצריך להביט על הצוואה, לראות שזה לא צוואה קטנונית, זה לא צוואה של... היא לא הייתה כתובה ככה, בביטויים האלה, כדי לומר, יש כאן, צריך לחפש למה דוד המלך בטוח, הדברים האלה, שלושת החלקים האלה, הם מעכבים את הופעת מלכות שלמה, אם לא יטפל בהם. וצריך לשאול מלך כל פעם, למה דוד עצמו לא עשה את זה? זאת אומרת, דברים שהיו טובים לדוד ולא טובים לשלמה. נכונים מלכות בדוד ולא נכונים מלכות שלמה.